אליבא דשמואל, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועמדנו על הדברים המיוחדים של בעל ההגדה, שמביא בתור פסוקים שמבססים את מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבן למקום לעבודתו, את הפסוקים מספר יהושע, בסוף ספר יהושע, שבעבר הנה השבוע בתכם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. והערנו שלכאורה הדברים האלה מעוררים שאלה, למה לא הביא, פסוק, לא הביא את דברי חז"ל על אבותינו שבמצרים, שהיו עובדי עבודה זרה, שאמר מקטרי גלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. והערנו שפה בעל ההגדה פותח לנו את הפרספקטיבה, את נקודת המבט, ששעבוד מצרים לא מתחיל במצרים, אלא מתחיל הרבה לפני כן. ולכן כשאני עסוק במתחיל בגנות ומסיים בשבח בסדר ההגדה של פסח, אני לא מתחיל בגנות שמתרחשת במצרים עצמה, אלא מתחיל בגנות שמתרחשת בשלבים מוקדמים יותר של התהליך, כי זה הכל תהליך אחד. התהליך של השבח הוא מתחיל הרבה לפני, התהליך של מצרים מתחיל הרבה לפני, וזה מה שמאוד מאוד מבסס את הדרך של הרב זצ"ל.
הרב, אתה קצת מקוטע.
שנייה, אני אנסה לראות מה אפשר לעשות בנידון. יותר מפעמים אחרות, המצב הולך ומחמיר. שנייה אחת.
נראה לי עכשיו זה יסתדר.
טוב, אם לא, אז תעירו לי באמצע. אני באמת אחמיא זה איתי הגבר. אז בעצם התהליך הזה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח הוא ודאי לא תהליך של בעיה שהייתה ונפטרה, כי אם זה בעיה שהייתה ונפטרה אז אין מה להתחיל בשלבים מוקדמים יותר עוד לפני שהייתה בעיה, הבעיה של העבדות למצרים, ולכן מבוססים דברי הרב שבעצם יש פה תהליך לכתחילאי שהגנות יוצרת את השבח, ולכן צריך להסתכל על תהליך הרבה יותר ארוך, שבעצם הכל כלול בהבטחה לאברהם. וזה הפסקה השנייה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שבעצם הכל זה חשבון הקץ של אברהם אבינו, שנאמר על ברית בין הבתרים, יודעות ידי גר יהיה זרעך, ועבדנו בעינו אותם בארץ לא להם, ואחרי כן זה ברכוש גדול, שהסיום בשבח זה היציאה ברכוש גדול, לא רק ברכוש גדול פיזי, אלא ברכוש גדול רוחני, וההבנה שלנו, כמו שהרב מסביר בעולת ראייה, של מתחיל בגנות ומסיים בשבח ברובד של שמואל, זה שהרכוש החומרי הוא בעצם גם הרכוש הרוחני. כי מה שקיבלנו מתקופת העבודה הזרה של אבותינו, מה שנצרה בקרבנו, זה שלא נהיה אומה שמנותקת מהחומר, שיש לה לגודל מראות האלוקים שהיא רואה, היא כבר מתנתקת מהעולם ונהיית פילוסופית מנותקת, מופשטת מהעולם הזה, אלא נהיה אומה כזאת שכל מן חותרת להוריד את כל האורות העליונים אל תוך הכלים של העולם הזה. וזה ניתן לנו מהעבודה זרה המגושמת משאיפת ההגשמה, הרצון לראות, לחוש את עבודת השם בתוך העולם הזה. איך הקדוש ברוך הוא, איך האלים שלנו מופיע בעולם הזה, ועושה דבר נוסף, את הצד השני של העבודה זרה, לא צד ההגשמה, אלא צד הריבוי, שגם הסעיפה לרכוש גדול, להרבה רכוש, לעוד ועוד ועוד, היא בעצם מובילה את האדם להיות שייך כל הזמן תנועה אינסופית. ועם אלה, אנחנו מזה נמשכים אל הפסקה הבאה, שאם היה לי רכוש מוזיקלי כמו הרב מאיר, והיה לי ביטחון עצמי כמו הרב מאיר, אז הייתי אומר לכם עכשיו לרדת מהשטק, וכולנו ביחד נשיר באישה עמדה, אבל כיוון שאני לא את זה ולא את זה, אז אנחנו נמשיך בקריאה, והיא שעמד על אבותינו ולנו, למה זה מגיע פה? כי אם אתה מבין שבעצם היציאה למצרים היא מימוש של ההבטחה לאברהם אבינו. ההבטחה לאברהם אבינו שבעצם אומרת שכל מה שהם הולכים לראות למצרים, זה הכל חלק מתהליך חיובי שהקדוש ברוך הוא הולך ובונה את השבח, הולך ובונה את הרכוש הגדול. אז זה לא מתחיל במצרים, אם זה לא מתחיל במצרים, אז זה גם לא נגמר במצרים. ולכן היא שעמדה, אותה הבטחה לאברהם אבינו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלכל אורך הדורות שעמדו עלינו לחלוטנו, כמו שנתברר עוד רגע בקטעים שנלמד היום, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מכוח אותה הבטחה לאברהם אבינו, שהאומה הישראלית לא תהיה מופקרת. וכל מה שהיא תיפול, כל מה שהיא תרד, כל מה שהיא תשתאבד, כל מה שהיא תתגנה, בסוף הכל יתברר איך לידי שבח שיופיע. ואז אנחנו חוזרים לאן שהגענו. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שזה בעצם ההקדמה שפרעה לא גזר על התחרים ולבן ביקש לעקור את הכל. שנאמר, ארמי עובד אבי. בעצם מה שהולך לקרות עכשיו, בפרט הכמות, זה המרכז של ההגדה, זה פשוט לדרוש את פרשת מקרא ביקורים. וזה בעצם קו פרשת המים שבו ההגדה עוברת, התהליך שאנחנו עוברים בלילה הזה, עובר מהגנות אל השבח. מקרא ביקורים, ההקשר שבו זה נאמר, מה שמובא בתחילת פרשת כי תבוא, אחרי שהאדם יושב, אולי נקרא את הפסוקים המקדימים בספר דברים, ממש בהתחלה של כי תבוא. הוא אומר את התורה ככה. והיה כי תבוא אל הארץ, השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת נמצא בארץ, והאיש נמצא תחת גפנו ותחת עינתו, והארץ נותנת פירותיה בעין יפה, ואתה לוקח את הביקורים היפים שיש לך בשדה, והולך איתם אל בית המקדש שעומד על מכונו, והולך אל הכהן, ומביא לו את הביקורים, ובתוך המעמד הנפלא הזה, שהסתיים כמה פסוקים אחרי הפסוקים שנקרא בהגדה שלנו, והנחתו לפני השכשה שהוא יגמור לקרוא את מקרא הביקורים שמובא אצלנו בהגדה, אז תאמר לו התורה, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ואנחנו נמצאים, ואנחנו מתחברים פה עכשיו, בהמשך לסדר, למעמד העלאת הביקורים, למעמד של בית מקדש על מכונו, שישראל ונחלתם, שאלה נותנת פירותיה בשמחה מאוד, ומתוך השמחה הזאת מכל מכאן. וזה הקטע שהבעל ההגדה בוחר, לשים פה ודרכו לספר את סיפור יציאת מצרים. מעכשיו אנחנו הולכים עוד פעמיים לדבר על הגנות, גם בפסוקים האלה, אנחנו בעיקר ביקורים, יש עיסוק בגנות, גם במרור אנחנו עוד פעם נעסוק בגנות, אבל גם המרור, אנחנו נטבול אותו בחרוסת ומיד נקרוך אותו ביחד עם המרצה, ובטח הפסוקים האלה אנחנו כבר ניגשים אל המרור, ניגשים אל הגנות מתוך זווית של שבח. סיימנו לדבר, אמרנו, בלילה הזה אנחנו צריכים לעבור תהליך, אנחנו לא רק לומדים היסטוריה, אנחנו מתחילים בעצמנו בגנות, אנחנו בהתחלה אוכלים לחם, שהוא אלך מעניה את הלחם של העוני, אנחנו מנסים להתחבר אל נקודת העבדות שבקרבנו, איך שהיא מופיעה בימינו, מה ירשנו מאבותינו, אולי גם אל הנקודות של השעבודים הרוחניים, אולי של שיערי עבודה זרה שבקרבנו, ככה אנחנו מתחילים את הלילה, להרגיש באמת הגנות, אבל בשלב הזה שהגענו אליו עכשיו, כבר לכל הדעות, גם לרב, גם לשמואל, כבר סיימנו בשבח, כבר קרבנו לעבודתו, כבר הוציאנו ממצרים, עכשיו הכל הוא מזווית של שבח. אנחנו פה מתקרבים לשולחן עורך, מסופר על המעריל, שהוא היה מלווה, כנראה מזה הוא היה מתפרנס, היה מלווה לגויים, והיה מקבל משכונות מהגויים, אבל הוא לא היה משתמש למשכונות האלה, חוץ מיום אחד בשנה, בליל הסדר, אז הוא היה מעלה את כל כלי הכסף והזהב של הגויים, שהיו אצלו במשכון, על השולחן. גם מצרים, אבל גם להרבה גדולי ישראל מסופר שהיו מעלים את הכסף וזהב על שולחנם בליל הסדר. אנחנו הולכים וצועדים אל השלב השלישי של ליל הסדר, אל השולחן עורך, אל האפיקומן שנאכל על הסובע, אל מציאות של הרבה מאוד שבח, ופה כבר מתחיל המעבר. מפה אנחנו כבר נמצאים במציאות של ושמחת בכל הטוב, של בדמיוננו, בנפשי אנחנו כבר שייכים אל המגמה, אל בית המקדש, על מכונו, ומתוך הזווית הזאת אנחנו ניגשים לספר את סיפור יציאת מצרים. מתוך הביטחון הגדול של אדם שיודע שהוא כבר נמצא בסוף הדרך, שהוא כבר שייך אל בניין בית המקדש, ומהמקום הזה אנחנו עכשיו חוזרים להתבונן על הגנות שהובילה אותנו אל השבח. הצי אולמן ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? הוא ביקש לעשות דברים רעים מאוד, אבל מה הקשר בין זה לבין מצרים? שאלה טובה מאוד, שואל אותה אבן עזרא. שפרעה לא גזר על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. זה קשור לפרעה, המאבק שלו הוא מאבק יותר מצד החומר, ואז הוא נאבק רק עם הצורה, רק עם הזכרים, אבל לבן ביקש לעקור את הכל. למה אנחנו צועדים דווקא ללבן? אז המהר"ל אומר שההתנגדות של לבן לעם ישראל היא ההתנגדות בלי שום סיבה שהיא. זה בנותיו, זה צאצאיו, זה חתנו, אין פה מאבק על שטח, כל מה שיעקב אבינו עשה ללבן זה רק טוב, הוא רק עבד בשבילו, עבד בשבילו עוד, ועוד הרבה יותר ממה שהוא היה צריך, ולא ישן ביום ולא ישן בלילה. אז למה לבן שונא אותו? לבן שונא אותו פשוט כי הוא שונא אותו. בגלל שנאת ישראל התהומית שקיימת בגויים, שמייצגת את זה שתמיד יהיה איזה אנטיתזה לישראל. לא משנה מה נעשה, לא משנה איך נתנהל, תמיד יהיה איזשהו גוי שיתנגד אלינו. תמיד יהיה משהו שיגנה אותנו, שידחוק אותנו לפינה, שינסה להתחכך איתנו. דרך אנחנו צומחים. התהליך שבו עם ישראל צומח הוא תמיד מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ותמיד תהיה גנות, כי השנאה האינסטנטיבית שיוצאת מימות העולם מישראל, היא מגיעה ממקומות עמוקים מאוד, ששייכים לזה שעם ישראל מבשר בשורה חדשה בעולם, שיש לו עומר קדוש נבדל מהעולם, ולכן העולם הזה ומי ששייך לעולם הזה מתנגד אל העומר הזה. ולכן דווקא מלבן אנחנו מתחילים, כי הוא באמת התחלת הסיפור. הסיפור היה מתחיל עוד לפני כן, כבר באברהם אבינו, אבל התחלת הפעם שאנחנו פוגשים התנגדות לישראל כי הם ישראל, זה בלבן הארמי. שנאמר, ומפה מתחילה פרשת מקרא ביקורים, שמי שלמד משניות ביקורים יודע שהמשנה עושה הרבה מאוד עניין ממקרא ביקורים, זה מביא ואינו קורא, זה, ויש איזה שאבא מן שאולי מי שלא יכול לקרוא גם לא יכול להביא, יש מקרא ביקורים, זה לא סתם עוד כמה פסוקים מצטרפים, זה חלק מאוד מהותי מפרשת הביקורים, ופה מתחילה, או פה מתחיל השלב השני שלה, יש מחלוקת בתנאים, שמחלקת לכאורה לשתי חלקים את הפרשה, החלק השני מתחיל פה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם ימתי מעט וישן לגוי גדול עצום ברב. זה הפסוק הראשון, ומתחילה האגדה לדרוש אותו. מה זה וירד מצרימה? אומרת האגדה אנוס על פי הדיבור, למה צריך להדגיש שהוא אנוס על פי הדיבור? כדי לומר לנו ששום דבר הוא לא במקרה. רוב מה שאני הולך להגיד בחלק הזה של האגדה, זה מוסס על דברי המערה, לפרק נ"ד אדוני נ"ו לגבורות. חלק מהדברים מובאים גם בגוריה בהקבלה. אז למה וירד מצרים אנוס על פי הדיבור? כי דברים גדולים לא קורים במקרה. גאולתם של ישראל, יצירת האומה הישראלית, המעבר מבודדים, ממשפחה, לאומה שלמה, ל-600,000, זה לא דבר שקורה במקרה. כמו שאמר על המערך לבאר גם בתחילת הספר, פרק י' י' א', שחלילה לחשוב שאבותינו ירדו למצרים כעונש על מכירת יוסף, להפך, מכירת יוסף היא הייתה רק האמצעי כדי להביא אותנו למצרים, כמו שמרל מדייק, שלאביו שלח כזאת 10 חמורים, מה זה כזאת 10 חמורים? מה מרל דקדק על המספר 10, למה 10 חמורים? לומר לו, 10 האחים היו שותפים למכירה, הם היו כמו חמורים, כמו חמור שסוחב, והוא לא יודע לאן הוא סוחב, הוא לא יודע מה הוא סוחב, ככה סחבו על גבם האחים את יוסף ואת כל ישראל למצרים, בלי לדעת מה הם עושים, אבל באמת הם חמורים לשאת מסע גדול מאוד, לשאת את עם ישראל למצרים, היה צריך לרדת יעקב אבינו בשלשלאות של ברזל, וריחם הקדוש ברוך הוא והביא אותו על מרכבות של זהב אחרי בנו, אבל זה, יש פה השגחה אלוקית, הירידה שלנו למצרים, כמו שאנחנו כבר יודעים, שהסיפור לא מתחיל במצרים, אלא הסיפור מתחיל באברהם אבינו, בברית בין הבתרים, בתוכנית אלוקית, אז לכן ברור שהכל פה מושגח, הכל פה מכוון, הכל בו באחראי אלוקית, ולכן אנוס על פי הדיבור, וירד מצרימה, הוא יורד לא כי הוא רוצה לרדת, לא כי הוא צריך לרדת, לא כי הרעב מושך אותו, הוא יורד כי עכשיו צריך להתחיל את יצירתה של האומה הישראלית במצרים. והיה גור שם, מלמד שלירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם, שנאמר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. הפסוק, והיה גור שם, הוא יכול להתפרש שאנחנו רצינו להשתקע, אנחנו רצינו לגור, לא רק להתגורר באופן זמני במצרים, אלא עכשיו להשתקע במצרים, ומה לעשות, לא קיבלו אותנו, המצרים לא נתנו לנו להיות אזרחים שווים, אז נשארנו בתור גרים. לכן מביא את הפסוק, לגור בארץ בנו, אנחנו בנו לגור. לא רק, לא בנו להשתקע ונאלצנו להישאר גרים, אלא אנחנו בנו רק כדי לגור בארץ הזאת. זה נכון שכל המלך פה הוא מושגח, זה נכון שהכל הקדוש ברוך הוא פועל פה בידיו הגדולות עלינו, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים להרים את שחרר את הארמקס ולהיגרר אחרי התמונת האלוקית, וזה יותר, זה לא קשור אלינו, הרי בכל מיני הקדוש ברוך הוא את הטוב בעיניו יעשה. אז מה זה משנה אם אנחנו נעשה ככה, נעשה אחרת, נצטרף, לא נצטרף, לכן מאמר אותנו בעל ההגדה בדקדוק הפסוקים האלה, שעם כל זה, שזה הנוס על פי הדיבור, אנחנו צריכים לקחת את החלק שלנו בגאולה. עם ישראל יגאל, הוא ניגע לגאולה ראשונה, הוא ניגע לגאולה שנייה, הוא גם יגאל בעזרת השם בקרוב בגאולה שלישית. והגאולה תבוא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב, ואם לא בחמה שפוכה אם נוכל לכם, בסוף הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, יגאל את העולם כולו, והשאלה אם אנחנו ניקח בזה חלק או לא. זה שזה יקרה בכל מקרה, זה לא מסיר מאיתנו את האחריות, למלא את התפקיד שלנו בדרך הטובה ביותר, הנכונה ביותר, על פי שאנחנו מבינים בדברי התורה. ולכן עם ישראל יודע שהוא לא אמור להיות במצרים, הוא צריך לשאוף לארץ ישראל, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו ואנוס על פי הדיבור למצרים, אנחנו לא מתכוונים להשתקע שם, לא נהנה מהארץ גושן המופלאה והנהדרת, לא נרצה להישאר שם, אנחנו כל הזמן מכוונים לחזור לארץ כנען, לחזור לארץ ישראל, שאף על פי שהברד מצרים אנוס על פי הדיבור, והיה גור שם, אנחנו לא באנו להשתקע. אנחנו באנו לגור, ואנחנו כל הזמן פנינו נשואות אל החזרה, אל היציאה, אל מה שיקרה ברגע שנצא ממצרים לקבלת התורה והכניסה לארץ. במתי מעט, כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. וגם זה המדרש מדקדק, שבדיוק בירידה למצרים היו 70 נפש, כי יוכבת נולדה בין החומות, היא ה-70, השלים על ה-70, ואז נכנסים למצרים. המספר 70 הוא מספר מוכר לנו, 70 אומות, 70 לשון, זה 70 הפרים שאנחנו מקריבים בסוכות, שאולי ניגע דווקא ב-70 הפרים שמקריבים בסוכות, כי הם מדגישים את השייכות שלנו לאומות העולם. נקודת ההשקה שלנו עם אומות העולם היא במספר 70. כשעם ישראל עומד במתכונת של 70 נפש, אז הוא יכול לעמוד אל מול 70 האומות. ולכן הירידה שלנו למצרים היא ירידה שברגע שאנחנו מגיעים בדיוק בנקודה המתאימה ב-70 נפש, עכשיו אפשר להתחיל את התהליך של האימות עם מצרים, ההתבררות מתוך מצרים, כמו שהמהר"ן מדבר, שכל דבר מתפעל מהופכו, וכן דווקא במצרים הטמאה מתברר עם ישראל, וצורת ההתבררות של עם ישראל במצרים זה ויהי שם לגוי גדול, מלמד שלא ישראל מצוינים שם. מה זה אומר שלא ישראל מצוינים שם? זאת אומרת שהם שומרים, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, לא שינו את לשונם. עם ישראל מגיע למצרים, ובהתמודדות שלו עם מצרים הוא לא נבלע, הוא לא נטמע בתוך המציאות, אלא הוא נשאר מצוין בישראליותו, ודווקא זה מה שמבטיח לו את השמירה על החוסן, על החוזק, ואת להתפתח אל תהליך הגאולה, להפוך מ-70 נפש לאומה שלמה, שלא שינו את שמם, שנשארו מצוינים שם. וגדול ועצום, כמו שנאמר, היה אפשר להיות גדול ועצום בכוח פיזי, לכן מביאים את הפסוק שבני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד. הדרך הכי טובה כשגוי חדש מגיע לארץ לגדול, זה להתערבב כמה שיותר עם מי שנמצא שם. אם אנחנו עכשיו נתחתן עם מצרים ומצריות, נוכל להכפיל את הגודל של עם ישראל, אבל הדרך שעם ישראל יגדול, זה להיות כמה שיותר ישראלי, לשמור כמה שיותר על עצמנו, ועל ידי זה, על ידי זה שהאדם מתרכז בנקודה שבאמת ראויה לגדול ולהתעצם, על ידי זה הוא גם באמת יפרה וירבה מאוד מאוד, ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח הסדנת עתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בידי עדיים, שדיים נכונו ושערך צימח. שדיים נכונו ושערך צימח, זה שני סימני הבגרות של נערה, כנסת ישראל, שעכשיו מתחילה לגדול, היא מתחילה להתבגר מתוך במצרים, היא מביאה את סימני הבגרות האלה, שעדיין נכון ובשערך צמח, אבל את עדיין עירום ועריה. עירום ועריה מהלבושים, הלבושים שכנסת ישראל זה התורה והמצוות, והלבושים האלה עדיין לא קיימים. עדיין כנסת ישראל גדלה, אבל היא גדלה בצורה של עירום ועריה, והקדוש ברוך הוא עובר עלינו ועבור עלייך ואת מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. את עדיין בלי לבושים, עדיין בלי תורה, עדיין בלי... ובשלב הזה שבו עם ישראל מתבוסס בדמו, מתבוסס בדמו בתומתו, השלב שבא אחרי סימני הבגרות האלה, של שדיים נכון וסרך צימח, זה השלב של דם הנידה, של התומעה, ובתומעה הזאת הקדוש ברוך הוא רואה אותנו ואומר בדמי חיי, וזה מה שחזה דורשים, שדמי חיי זה דם פסח ודם מילה, שאחרי, מתוך התומעה, אחרי שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו, אז אנחנו מקיימים את הבחירה האלוקית, מצדיקים את הבחירה האלוקית ומתלבשים בלבושים. שלא להיות עירום ועריה בדם הפסח ודם מילה, ומתוכם משלימים את המעמד הישראלי. זה הצביון הישראלי שעם ישראל שומר עליו במצרים, ומתוך זה מגיעים עכשיו אל הגנות, אל ויראו אותנו המצרים. אבל כיוון שגם היום אנחנו עושים משמרת כפולה, גם בתורה וגם בבית חולים, והבת שלי כבר צועקת ברקע, אנחנו נקצר היום ונשלים אחר ועד השם אולי טיפה יותר באריכות כדי לגמור את החלק הזה של ההגדה. אז זה מכילה על הקיצור, חזק ונתחזק, בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.